ניגש לאגדה. הפעם על פי הזמנתו של ידידנו רבי אלי כהן, השם בשמירו ובחיו. למה לא? למה לא? רבותיי, שמעו. שמחת תורה. אצלנו ברמב"ם ברמת עמידר, אני לא יודע מה המצב היום, אבל לפני עשרות שנים שהייתי שם, הרי איך מתחילים את השמחה? אשר בכלל. כן, כן. עכשיו, רגע, רגע, רפואל. ואני שמח. רגע, רגע, רגע. לא, לא, מותר. רק מה? אתה שואל בצורה דרמטית, שאפילו גם מי שרוצה כבר להשיב לך כבר פוחד. הכרגע, תשמע. ובכן, אז תענוג היה לראות, ואתם תגידו לי מה קורה עם בית כנסת כאן ברמב"ם, תענוג היה לראות קנה משקנה את אשר בכלל, ועמד עטוב תלית, כולם עטופים תליתות, ואמר את זה והן בכבוד עם מישהו שעזר לו. אשר בכלל עורף עונים ג'יטל ובעבורם טרונותון, ועדיין אין הוצאת ספר תורה אלא רק מקשיבים ואומרים את זה רבותיי בקול כל כך מושכל, שלפעמים אפילו היו זקנים שזלגו דמע בזמן שזה. באתי כאן לקראת אונו, לבית כנסת שיבת ציון, איך שהם קנה משקנה, וכבר מוציאים את הספרי תורה, נוצר תמולה, כי לוקחים ספר תורה, וזה, ולא שומעים, ולא לומר שעכשיו קם דור צעיר שבכלל לא יודע להגיד אשר בכלל.
זה בסיום.
מה?
בסיום מוציאים את הספר.
נכון, ואצלהם כבר בהתחלה. זה בהתחלה. עכשיו. וכאמור, שלא לומר כאן דור סעיר שלא יודע מימינו או שמאלו איך להגיד את זה בכבוד וכביד על חביב. ופיוט נפלא, נפלא, בעל תוכן נשגב מאוד, קדום מאוד. יש אומרים, זה מהתלמוד, אבל לא נחיק לכת. נגיד מי מהגאונים, אבל מהתלמוד, אז לא יודעים מחבר אותו, אבל שיר מאוד קדום. הוא נמצא בסידורים של מחזור ויטרי, נמצא בסידור של רב נתן מסלג'מסה, שלמה מסלג'מסה, ונמצא אצלנו. אז זה, והפיוט הזה עוסק במתן תורה ובפטירת משה רבנו, אבל דברים מאוד מאוד מופלאים. אז כאמור מהומה, לא שמים לב, לא יודעים מה אומרים. קמתי השנה, אמרתי להם, כי הם שמרנים בשיבת ציון, אמרתי להם, רבותיי, נסוני נא ובחנוני נא בזאת. הפעם, אל תוציאו את הספרי תורה רק בסוף הפיוט, בשמחו, ואני הראשון לקחת ספר תורה, ואתם אחריי. עד אז, נשמע. באמת, קמו מי שקנו, לא משנה, תעטפו בתליתות ואמרו, נקשו אליי אחד לאחד, כולם אמרו, פעם ראשונה שאנחנו שמים לב לתכנים, ואלה תכנים נפלאים עוד. היה אחד, לא משנה מי הוא, לא אמר לי, אלא אמר למישהו אחר, אמר, זה התחלת החורבן שלכם שאתם משנים מנהגים. אכן. אבל כולם נהנו. ולמחרת חזרנו על זה אותו דבר. ממש כולם נהנו. עכשיו, כתוצאה מכך, איפה ידידנו רבי אלי? אז כתוצאה מכך, גם הוא נתן את דעתו לגבי התכנים, ואז ניגש אליי, אומר, אולי הרב תקדיש ביום ראשון התייחסות לדברים האלה, למשל, הוא אומר, דוגמה, עכשיו, כשמדובר על, על מתן תורה, אז נאמר, חרדה לבשו כל בני עשיו, כי מסעיר השם זרח, תבשו כולם בני ישמעאל, כי מפרן השם מופיע, אחר כך מתייחס זה, והעיקר הוא שם דגש, ימין השם תפחיים בלוחות, וימין משה תפחיים בלוחות, כי אורך הלוחות שישה טפחים, ותפחיים מפורש בין יד ליד. אז מה זה? מה זה שהלוחות הם אורכם שישה טפחים? שני טפחים לקדוש ברוך הוא, שני טפחים למשה רבנו, ותפחיים מפורש בין יד ליד. זאת אומרת, זכינו שבגלל מה שעשתי לעשות לשנות, לשנות שם, כן? אז רבי אלי בא ואומר, מה זה? אני רוצה לדעת מה זה. זכינו שבגלל זה. אז שחב במקחך. אוכל באמת כך. תראו, אני אתחיל, זה מופיע, זה יסודו במדרש, שמות רבה בפרשת כי תשא, גם בתנחומה, אבל גם בירושלמי. בירושלמי זה מעניין. יש שם פתח להבנה מסוימת. אורך הלוחות שישה טפחים, נאמר במדרש, שני טפחים מחזיק הקדוש ברוך הוא, שני טפחים משה רבנו, וטפחים מפורש בין יד ליד. המילה מפורש, זה יכול להיות מפריש, מבדיל, ויכול להיות גם מפורש, ותכף תשמעו מה הכוונה. תכף. אז בזמן שחטאו בעגל, נאמר בצורה דרמטית במדרש בירושלמי, אז הקדוש ברוך הוא תפס את הלוחות, רצה כבר לקחת את הלוחות. ומשה רבינו תפס את הלוחות בטפחיים שלו, גבר על הקדוש ברוך הוא כביכול, והציל שני הלוחות, עשר. רגע, כן, רגע. אבל כך בצורה דרמטית מתאר את האגדה בתלמוד הירושלמי את העניין. וזה אומר לנו הרבה כפתח להבין את המדרשים האלה. ונסביר. א', רבותיי. למה משה רבנו שיבר את הלוחות? למה הוא שיבר את הלוחות? אז חכמי ישראל במדרש, אומרים מדרשים אחרים, אומרים, הלוחות זה היה כמו שטר כתובה בין ישראל ובין אבינו שבשמיים. קיבלנו תורה, זה ברית, השם התחייב, אנחנו התחייבנו לקיים את התורה, השם התחייב להשגיח עלינו בהשגחה פרטית, לכוון אותנו וכו'. וזה כמו איש ואישה שמתחתנים, וברגע שחס וחלילה אישה מסרכת דרכיה במנעפת, יש גט וקוראים את הכתובה. אז בא משה רבנו לא בינו ובין השם, בינו ובין ישראל. אומר, מה? בטורפים, מה עשיתם? זכיתם למעמד הר סיני לקבל תורה מהשמיים. תורה זה אורה שמבדילה אתכם מכל העמים אשר בחרו לכם מכל העמים להיות מלאכים, להיות ערכיים יהודים, ואתם נשרחים אחרי חטא העגל, לקחת הלוחות ושיבר, זהו, אין ברית ביניכם ובין הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתם כמו כל העמים, כמו כל העמים, תהיו מסורים למקרה. יכול להיות שתצליחו, יכול להיות שתנפצו, אתם מסורים למקרה. זה אקט בין משה רבנו, שבירת הלוחות, בין משה רבנו לעם, לזעזע אותם, ובאמת, תעמיד בתי דין, דנו את העבריינים בפועל, שממש עברו בפועל, וגם פתח בתפילות ועת נפל, גרף את העם, וזעזע אותם, והחזיר אותם בתשובה שלמה. ואז, הגזירה האלוהית שהקדוש ברוך הוא אמר, הערף ממני ואשמידם, ועשה אותך לעם, מצאצאיך אתה, הם נגמר, אין עוד ברית. אבל מה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, הרף ממני, אל תתפוס אותי. עזור אותי. ואני אשמיד אותם. זאת אומרת, זה לא במחשבה לנתק קשר ולהרוס את הברית. אלא אם לא ישובו בתשובה, אין מה לעשות איתם. אז הרב ממני זה על תנאי, אם לא ישובו בתשובה. ואכן באמת משה רבנו השכיל גם להעניש את החוטאים וגם להחזיר את כלל ישראל בתשובה שלמה. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, כתוב פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, כן, לחדש כביכול את הברית בינו ובין אבינו שבשמיים, בין אבינו שבשמיים ובינינו, כן. והפסול לך אורי, כאן אנחנו מבין, הלוחות הראשונים היו אצבע אלוהי, כלומר מעשה אלוהי, הן בעצם, הן בעצם הלוחות והן בכתב הכל. ואילו בלוחות השניים פסול לך, אתה כאדם, והמכתב מכתב אלוהים הוא. כלומר אין וקשה לנו להגיע לדרגה אלוהית נעלה שהכל מעשה אלוהי, אלא צריך להיות מעשה אנושי פסול לך, אבל המכתב מכתב אלוהים, כלומר תורה מן השמיים. אבל המעשה שלנו, העשייה שלנו, זה צריכה להיות עשייה אנושית, וזה החידוש הברית, אבל על בסיס של רמה שהעם יכול להחזיק מעמד בעבודת השם יתברך. עכשיו לאור הדברים שאמרתי לכם, ננסה להבין את האגדה שאומרת, שאומרת בצורה כזו, שהקדוש ברוך הוא כביכול תופס את הלוחות ורוצה להוציא אותם, ומשה רבנו כאילו גבר. מה זה רוצה להוציא אותם? זה הרף ממני ואשמידן, כלומר ביטול הברית בין, בין הקדוש ברוך הוא ובין זרעו של אברהם, אלא יהיה זרע אחר מאברהם, ומשה רבנו ועשה אותך לגוי גדול. אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מושך, רוצה כאילו לבטל את הברית איתם. ומשה רבנו כביכול גובר, כי הרי מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הרף ממני. הצליח באמת משה רבנו על בסיס איתות אלוהי, איתות אלוהי, באמת להביא את העברנים לעונשם ולהשיב טעם בתשובה, ואז הברית נחדשה, אבל על בסיס יותר מציאותי, פסול לך עם מכתב אלוהים. אז זה קודם כל הדרמה הזו שהקדוש ברוך הוא מחזיק את הלוחות ורוצה לסלק אותם מעם ישראל, ומשה רבינו לוקח, קודם כל נתנו את הביטוי ואת ההסבר לכך. עכשיו נחזור חזרה. מעבר לעניין הזה של חטא העגל והנובע ממנו, וכאילו המאבק מי חוטף את הלוחות, מעבר לעניין הזה, חכמי ישראל רוצים לומר בצורה כזאת, התורה היא מן השמיים, וזה מה שכביכול הקדוש ברוך הוא מחזיק לצרכיו כדי לדע ולהודיע שהתורה היא תורה מן השמיים, לא תורה של בשר ודם. אלא מה? יש מעמד מיוחד למשה רבנו, זה התפחיים שלו. דיינו, משה רבנו נביא הנביאים, לא קם ולא יקום, והוא אשר הביא תורה מן השמיים לעם ישראל. זה התפחיים של משה רבנו. ותפחיים מפורש בין יד ליד, זה מה שהעם עוסק בתורה, מכוח תורה אלוהית שנתנה על ידי משה רבנו השליח, הוא נקרא השליח. זה צפחי מפורש בין יד ליד. עכשיו ככה, אמרתי לכם שהמילה מפורש זה מפריש, מבדיל, כי אין העם יכול להגיע למצב פעל פעד הדרבה כמו משה רבנו עם האלוהים, רק באמצעות משה רבנו אין לנו יכולת. בגלל זה מה ששל האלוהים זה רק משה רבנו פעל פעם, לא קם לא יקום. אז לכן אנחנו ניזונים מהתורה של משה רבנו שקיבל אותה מאתו יתברך. זה מה שנקרא דפחיים מפורש. אבל מה? אנחנו מוצאים במדרשים שנאמר ככה, איך קוראים? בלוחות הראשונים היו רק עשרת הדברות, ואילו בלוחות השניים יש כבר הלכות, מדרשים, אגדות. זה התפחיים המפורש. מה פירוש? כיוון שאנחנו אומרים שהלוחות הראשונים הם מעשה אלוהים, אז הכל היה עדיין מי יגיע בכלל לרמה הזאת? מי יגיע לרמה הזאת? גם לחוד השניים באים ואומרים, עכשיו מורידים את התורה גם לרמת התובנה והתפיסה של הלומדים. מדרש, הלכה, אגדה. כי אם אתה תעסוק בעניינים שמיימים תהורים, מי יכול להחזיק מעמד? רק משה רבנו. לכן המפורש זה כאילו התוספת הזו שבאה בעקבות חטא העגל, שחייבים להוריד את התורה לעם. לעם, בשפת העם. ונסיים ונחתום בעניין הזה בהקשר הבא, והוא מה קרה? משה רבנו עלה למרום להביא את התורה 40 יום. באו הספסוף ואמרו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. מה זה? איך יכלו הספסוף לעשות סוויץ' כזה ולגרוף את העם למפולת כזו של חטא העגל? הם אמרו דברים נכוחים. הם אמרו, תבינו, איפה המנהיג? המנהיג צריך להיות בתוך עמו. זה שהוא 40 יום ו-40 לילה נמצא אי שם, עם כל הכבוד לו, אז הוא יישאר מלאך בפני עצמו. הוא לא יכול להיות מנהיג. העם צריך מנהיג שנמצא בתוכו, ולכן זה תפס את העם, כי זה טעון. עכשיו, מה הביא להם אהרון עגל? כי הם אמרו, אנחנו רוצים דברים ריאליים, רוצים דברים ריאליים. אני תמיד אמרתי, הויל, ככה למדנו בשנות ה-50, היו שרים לנו כל אלה אנשי הספרדות, כל אלה, הוי למי תודה, הוי למי זה, לעבודה ולמלאכה. זה העגל, זה את העגל. עמל, אדם לעמל יולד, אבל הם עבודת שמיים. אבל ברגע שאתה בא ואומר, רק עמל, זה חטא עגל. העגל בתור כוח עובד, זה דבר בריא, אדם לעמל יולד. טוב תורה עם דרך ארץ, אבל תורה עם דרך ארץ, לא דרך ארץ בלי תורה. אז האיזון חזר, לאחר שמשה רבנו ירד, אז איזן את כל הדברים האלה, והביא תורה עם מנהיגות בתוך העם, ואם מנהיגות מדברת אל העם בשפת העם, להוריד את התורה לא רק מן השמיים, להוריד אותה ברמת המושגים אל העם, כדי שתהיה נשגת אל העם ויוכלו לקיים אותה.
אבל אולי אתה מגיד בפורש,
כן,
עוד דבר אחד שחסר, מה זה סועם עם משה סרוגור הגולוק שהוא ידע שהוא הולך להתבטר מן העולם?
חשבתי כן, חשבתי שאתה תסתפק רק בדבר אחד, אני רואה שאתה אבון גדול, כן, אבל לא, כאן זה קצר, קצר. תראו, הוא מתייחס לביטוי הזה, הנה רק רגע, כן, רגע, הנה הנה סועג משה סעוגות זה חדולו ועשה עומר לו המוגם עלי מוס בוהור גורע בחודו והרים גולו יהושע בן נון שמור נוסני. רבונו של עולם, מה פשר הצעקה שלך? מה אתה משה רבנו נביא הנביאים מת במרכאות לחיות בעולם הזה? הגיע זמנך, 120 שנה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תעלה, אתה רואה שם את המערה, תשכב, זהו, תמסר את נפשך חזרה. אז מה? קורא התלמים, אומר, בוא רוח דיונו, מילא אני מבין, אבא שלך מת, בנך מת, אשתך מתה, אבל הגיע זמנך, והקדוש ברוך הוא אוסף אותך, אתה בינך ובין קדוש ברוך הוא, מה אתה צועק? על מה אתה צועק? כן? הצעקה הזו, רבותיי, היא באה למסור לנו. מה? כן. איך רואים? היא באה להסביר לנו שני דברים. דעו שהדאגה הגדולה ביותר של כל אבא, ובוודאי ובוודאי של כל מנהיג, מה יהיה הלאה עם הצאצאים, ימשיכו בדרכם או לא ימשיכו בדרכם.
לכן הוא אומר, זה צריך להיות.
מה?
עם המנהיגים זה ככה צריך, לא עובד.
אוקיי, אבל ככה זה צריך להיות. ואז הוא אומר, יהושע בן נון, שמור נוסוני, כן? אם כבר נגזר, אז ובכן, בבקשה, בפירוש אחר, שלא דוחק את הפירוש הזה שאמרנו. משה רבנו כאילו בא למסור מסר. כל עוד אני בעולם הזה, שאינני איש מהעולם הזה, שחי בחומר והכל, ואני רוצה לקיים מצוות, ככל שאני מקיים מצוות יותר, אני מזכח את נשמתי יותר לחיי העולם הבא. אני רוצה לזכות לכנוס לארץ, אני רוצה לזכות בעוד מצוות. זאת אומרת, הצעקה הזו במראה, למרות שאדם כמו משה רבנו מבין שיש קץ לחיים בעולם הזה, ועיקר העיקרים זה חיי העולם הבא, אבל איך אמר רבי שלמה בן גבירול בכתר מלכות? אדם מיוסר ביוסרים, רבי שלמה בן גבירול. מת בגיל 37, 32, 33, 35. מיוסר מגיל 16 הוא כבר אומר, הבכות וספות על גיל האספה. כך הוא בפיוט הוא כותב. מרוב ייסורים שהיה. מלא חולאים, מלא ייסורים. מה הוא כותב בכתר מלכות? מבקש לו מהקדוש ברוך הוא, יאריך את ימיו. הרי כל אחד במקומו, כמו הפייטן והפילוסוף והחכם הזה, החילוני בימינו, היה שולח יד בנפשו וגומר. ולא היה מבקש עוד לחיות. וכאן מה הוא מבקש? תאריך את ימי עד אוכין סדו לדרך. הוא אפילו לא אומר שם בכתר מלכות, תשלח לי רפואה שלמה. תשמעו מה זה. כל הדאגה שלו היא, שמה אולי עוד אחד תצד על הדרך לעולם האמת. זה הצעקה. זה הצעקה של משה רבנו. אבל יש משה רבנו עתיר זכויות. עתיר זכויות. הוא רוצה ללמד אותנו, תדעו לכם, בדיוק, בשביל חיי העולם הבא. בשביל חיי העולם הבא. אז לכן אני אומר לכם, זה הפירוש השני שניתן לפרש סועד משה סעוגו.
זה שאלה.
נו, כן.
ויגבור אותם בג'י מול בספר. רש"י אומר
שהוא, אז אנחנו נמשיך עד שיבואו התלמידים ויגיעו, הגיע הזמן של קריאת שמע.
הוא אומר, רש"י הוא כותב שם, שהוא מכפר על בית דבר שני הוא כותב שהקבר של משה רבנו עוד נקבע בראשית
אוקיי, תשובה כי אנחנו מסיים. הנה אני אשיב לך, אני אשיב לך. ובכן, קודם כל זה דבר אדיר אדיר שהתורה אומרת שמשה רבנו נקבר מול בית פאור. לומר, זאת תורה שמתנגדת לפעוריות, למתירנות, לאלילות, זה תורתו של משה רבנו. זה כל תמצית שליחותו, נגד ההרס האלילי והמתירני והמושחת של החיים. זה המסר. עכשיו, מה אתה אומר? איך קוראים? הקבר הזה הוא מששת מבראשית. נכון. כשיש לך מערה טבעית, אמיתה, תראית כזאת, הוא אומר לו, תעלה, תשכב, זה משלת מבראשית, כן, מזומן. כשזה מזומן, זה אומרים ששת מבראשית, אתה מבין? מה מפריע לך? אני בכלל תמה, אני בכלל תמה. אתה יודע מה זה? אם יגידו לבן אדם, יגידו לבן אדם, תשמע, תראה, תעלה על המיטה, היום עוד שעה אתה מוסף משך, ואני חושב שזה ככה לך אצל מורי. מורי עוטט כמה פעמים. זה הסוף, עוד כמה ימים אני גומר, וכו' וכו'. הלך, התקלח, כן, עלה למיטה, חזיק את הספר, חזיר את נשמתו לבורא, זהו, זהו. אתה מבין? זה, עלה, מות, זהו, בדרך הזאת. רבי חנניה.